ובכן רבותיי היקרים, אנחנו בספר דרך חיים בעמוד רש כף זין, בעמודה הימנית למטה. ויש לומר גם כן, אנחנו עסקנו במשנה של 10 ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. אז למה זה נקרא ניסיונות מה שעשינו? אני רוצה להגיד עבירות. הקדוש ברוך הוא מה, לא צריך, הקדוש ברוך הוא לא עומד בניסיון. אז מה הייתה התשובה של המהר"ל? בגלל שחטאנו באופן חריג, וכל חריגה נקראת נס. ניסיון מלשון נס, כן? זה ההסבר הראשון של המהר"ל, כן? דבר שהוא חריג נקרא נס. אם הוא חורג מן הטבע, אז זה נס נגד הטבע. אם הוא חורג מן הנורמה, אז זה נס נגד הנורמה, כן? אז נקרא ניסיונות, לשון נס, כן? זה חידוש של המהר"ל. ויש לומר גם כן, עכשיו הוא יביא פירוש שני שיותר קרוב לכאורה אל הפשט, כי נקרא ניסיון כאשר כל ישראל היו עושים חטא, ודבר זה נקרא ניסיון לקדוש ברוך הוא אם יכול על זה. נסביר לך למה. כי כאשר חטאו בעגל היו מסופקים אם הוא מנהיג את עולמו ונזולתו. כלומר, האם יש רק הוא, או יש הוא והעגל? וכן כאשר חטאו במן, שאמר להם על יצא איש ממקומו, היו מסופקים באולי, אף אם היא מצווה, אם היה מצווה ככה הקדוש ברוך הוא, כביכול שמה יש שינוי לפניו, לכן הם הלכו, ובכל זאת הותירו מן המן. וכן כל החטאים כולם הם ניסיון לקדוש ברוך הוא. כלומר, הם מנסים לראות האם הקדוש ברוך הוא באמת שליט על הכל, האם באמת מצוותו מוחלטת וכו'. לכן בזה הם מנסים אותו, כיוון בין שהם כיוונו אל הניסיון או לא כיוונו אליו, סוף סוף ניסיון היה, ומסתם הם היו סוברים כך, ולפיכך נקרא זה ניסיון גמור. מה?
כשקוראים את המשנה כתוב
מפורש, כן, אבל אתה יכולת להגיד ניסיון, הכוונה שהם מרגיזים אותו, ניסיון בשבילו לראות אם הוא יתאפק או לא, כן? אז זה לא הפשט, זה לא הפשט של המהר"ל על כל פנים, זה כן הפשט של הפסוק.
הפשט זה שהם רצו להרגיז אותו, כלומר,
אל תעמיד אותי בניסיון. מה פירוש של אל תעמיד אותי בניסיון? כי אם תעשה כך וכך יצטרך להגיב, נכון? אז אתה יכול להגיד 10 ניסיונות שקדוש ברוך הוא היה צריך להתאפק מול מעשיהם. אבל פה הוא מסביר לו שהוא עושה את הניסיון, ניסוי, ניסיון ניסוי. הוא רוצה לבדוק האם באמת השם הוא שולט בכל.
לא.
כשהם עושים את העגל, הם אומרים אולי יש עוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. יש העגל, בוא נבדוק. לנסות במובן של לבדוק, ניסוי. בסדר?
זאת אומרת שחוסר אמונה זה גם ניסוי.
נכון, יפה, נכון, יפה, בדיוק.
זאת אומרת שהם מנסים את השם, כאילו לא מאמינים בשם באופן מוחלט.
נכון, אז הם עושים בדיקות.
כן, בדיקות, בדיקות. זה לא הפשט, זה לא הפשט.
זה לא הפשט, אבל זה כלול, איכשהו.
אבל יש את זה.
כן, בבקשה.
כמו שילד לא יכול ללמוד ללכת מבלי ליפול כמה פעמים, אז אותו דבר עם שלנו לא יכול להגיע לאן שהוא צריך להגיע מבלי ליפול בדרך כמה פעמים.
נכון, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם.
אז לכן קשה להגיד שאנחנו נכשלנו, זה היה לימוד בדרך.
נכון,
הטבע שלנו
זה לימוד, יפה,
רחב מאוד,
יפה, נכון, בדיוק, כן.
חוסר אמונה זה לא עניין של ניסיון. ברגע שיש חוסר אמונה,
חוסר אמונה זה האמירה אין אלוהים, למשל, נגיד אלוהים לא קיים,
אז אין ניסיון יותר, גמרנו.
זה ניסיון, בוא נבדוק האם באמת הוא קיים או לא.
ברגע שאין, אז גמרנו, הוא חתך את הכל. איך אתה יכול עוד לקשור אותו למשהו שזה בדיוק ההפך?
כן, בוודאי. למה? אם מישהו לא מאמין בשם, זה עושה שהשם באמת לא קיים?
בשבילו לא.
לא נכון, השם ממשיך להיות קיים.
בשבילו,
אבל השם ממשיך להיות קיים גם בשבילו.
מבחינת ראות של השלישי, לא מבחינתו.
אתה לא יודע מה זה אפיקורוס יהודי אם ככה. אפיקורוס יהודי, הסברנו כמה פעמים, לעומת אפיקורוס גוי. האפיקורוס הגוי אומר אין אלוהים. האפיקורוס היהודי אומר אחד מתארי האלוהות זה שהוא לא קיים. זה הבדל עצום. כמו שהיה פעם איזה... מה? גם הפיקורסים עצמם, תראי, יש שיר הנקרא תחזקנה, הלא הוא האינטרנציונל. באינטרנציונל יש שם איזה פסקה שבה אומרים אין לנו אלוהים, לא אדון, לא קיסר. זה השיר של האינטרנציונל הקומוניסטי. זה בגרמנית נכתב בהתחלה, ואחר כך תורגם לכל השפות. ובגרסה ביידיש של השיר הזה, הפסקה מנוסחת באופן שזה משתמע שאף אחד לא ישלוט בנו, גם לא אלוהים. כן, הוא כבר לא יגיד אמרו. זה כמו שילד אחרי השואה, יש איזה סרט על זה, איזה ילד אחרי השואה שנאסף על ידי איזה יהודי זקן בפריס. אז באיזשהו שלב הילד שואל את הזקן, תגיד, אתה מאמין באלוהים? מה, השתגעת אחרי כל מה שהוא עשה לנו?
גם ברוסית הוא דבר שאיש לא ייתן לנו גאולה, לא מלך, לא גיבור ולא אלוהים.
טוב, אז כנראה שהוא גם קצת מאמין שם. טוב, אבל
מי אמר?
מה?
גם אני לא מאמין באלוהים הזה שאתה לא מאמין.
טוב, זה הרב סיודה, טוב, לא משנה, בוא נתקדם. אז ודאי שהקשירה גם היא ניסיון לבדוק אם אכן הוא יגיב או לא יגיב על זה שאני אמרתי שהוא לא קיים. כן, למשל יש אפילו יהודי אחד, הוא שר הפנים במדינת ישראל, הוא כועס מרוב אהבת ישראל, הוא כועס על מישהו שלא קיים, על מישהו שלא קיים מרוב אהבת ישראל. כן, הוא כועס על השואה, נכון? בגלל השואה הוא כועס על מישהו שלא קיים. כן, זה מרוב אהבת ישראל. כן, הלאה. ובוודאי חטא שהיחיד עושה לא נקרא זה ניסיון, כי אף אם יחטא היחיד, אין הקדוש ברוך הוא משיב לו על החטא, למה עשה החטא, ולפיכך לא נקרא החטא של יחיד ניסיון. אבל עם ישראל בפרט לא ייתכן לומר כך, שהרי תמצא כאשר ניסו הקדוש ברוך הוא באלו ניסיונות באה התשובה על זה, וידעו ניסיון שלהם שהיו מנסים אל השם יתברך. כן, אם אחד אומר, תשמע, אם עכשיו לא יורד גשם אין אלוהים, שטויות, מי אמר שאתה בכלל חשוב שיתייחסו אליך? אבל אם עם ישראל בכללו אומר דברי כפירה, הקדוש ברוך הוא מוכרח להגיב כביכול. לכן זה נקרא ניסיון, כי זה, כי בטוח שתהיה תגובה. כן, זה ניסוי יותר. מה?
ממש כמו ילד רוצה לראות מה הגבולות שלו בבית,
בדיוק,
שההורים שלו מוכנים שהוא יעשה ומה שלו.
נכון.
הוא רוצה גם תשומת לב.
נכון.
אבל אני מתחתן לעם כקבוצה ולא כל יחיד.
נכון.
זה לא ניסיון.
נכון, אבל אם זה אומה, אז כן, זה מה שהוא אומר. ואם לא היה הקדוש ברוך הוא מוכיח אותם על חטאם, בוודאי היו אומרים מה שהיה בליבם כאשר עשו החטא. כי בעגל היו אומרים, אם לא יביא עליהם עונש, כי יש חס וחלילה ממש בעבודה זרה, שהרי לא הוכיח אותם על חטאתם, וכן שאר החטאים כולם. ולפיכך חטא ישראל נקרא זה ניסיון, אם יכול על החטא להוכיח אותם, או שכך מידת השם יתברך שמוכיח על החטא, הכל ניסיון הוא בוודאי. ודיבר התנה הזה, הדבר הזה, בכאן לכבוד המקום, כי בוודאי החוטאים האלו כאשר חטאו אל השם יתברך, בוודאי כוונתם לרע היה. הם לא תמיד התכוונו לבדוק את הקדוש ברוך הוא, לבדוק את הגולות. כי היו סוברים כי בדברים האלו ימצאו מה שחשבו מן הרע. ואינו ספק כי היה זה מעשה שטן אשר היה מסית ומדיח אותם, ונדבר להם ניסיון שלהם שחטאו ושפשעו אל השם יתברך. וכאשר ניסו השם יתברך בכל מיני ניסיון, אז נתברר להם כי ישרים דרכי השם, ולא נמצא עוולה בכל דרכי השם. ולפי זה היה לשון ניסיון לגמרי בא על ישראל. בסדר? עד כאן הפירוש השני.
נראה לי שזה לא עזר לי למשרד.
כן, אני תהיה עזר.
אסור חלילה, אסור נגיד ככה.
למה?
נו, דבר. תריבו אחר כך.
אני לא אפוך על הפוך כזה, כי קרתה להם בעיה שהקדוש ברוך הוא יצר להם. אם אין להם, אם באים למראה ואין מהם לשתות, אם יש לו אין מהם לשתות, הקדוש ברוך הוא מורה, עושה להם ניסיון. עכשיו המראה בא ואופן.
כן, הקדוש ברוך הוא מעוניין שינסו אותו.
כי הוא מנה...
נכון, כי הוא מעוניין שינסו אותו. יכול להיות? לכן זה לא חטא ממש, זה לא ממש חטא. אפשר להגיד את זה. נכון?
כן, אבל יש להם דרך. גם באברהם הוא עשה את אותו תרגיל, ואברהם עמד בכל עשרה ניסיונות.
לא, שמה...
יש תרגיל שונות אחד אחר.
למה? גם הקדוש ברוך הוא עמד יפה מאוד בניסיון, הוא הגיב בדיוק כמו שהיה צריך. יש פה בעיה, בוודאי צריך לשים פה, נכון, כן, הנה יפה. הנה, נס. מה אתה?
הוא אמר בניסיון.
זה בדיוק העניין. אברהם מנסה, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם, וישראל מנסים את הקדוש ברוך הוא. אברהם עומד בניסיון, הקדוש ברוך הוא עומד בניסיון.
מה שאמר אריה, הקדוש ברוך הוא בעצם הביא אותם למראה שלא יהיה שמיים.
כדי שינסו אותו. כן, והוא עמד בניסיון. הם לא צריכים, זה לא ניסיון להם, זה ניסיון לו.
בשביל מי? למה הוא צריך ניסיון?
לקדוש ברוך הוא.
למה הוא צריך ניסיון?
כדי ללמד אותם מי זה השם. הם צריכים לנסות, כלומר לבדוק את גבולות הגזרה.
ניסיון להם. לא ללמד אותם את
הגבולות. לא, אז רבה, הם מנסים את השם. זה כמו שאני אומר לך, קח את המכשיר הזה, תנסה אותו. אז תנסה, תבדוק איך הוא פועל.
אז יש לי פה שאלה שמתבקשת, למה משה נענש
בו? שהוא יקרס, כדי שהוא ידע את הגבולות שלו.
כדי שמשה ידע את הגבולות?
כן, הגבולות שלו למשל זה הגבולות של ארץ ישראל מבחוץ. למשל. שהוא לא יכול להיכנס לארץ. בעצם למה היה ניסיון במריבה? כדי להסביר למשה למה הוא לא יכול להיכנס לארץ. זה הכוונה. אבל פירוש הראשון הוא הנכון. מה זה הפירוש הראשון? זה מה שקראנו שבוע שעבר. שמה? שניסיון זה מלשון חריגה. נס, מלשון נס. כי החטא שלהם נקרא ניסיון, שהיו מנסים לקדוש ברוך הוא בחטא שלהם, שהוא שלא כמנהגו של עולם. לכן זה נקרא נס. כמו שהתבהר למעלה, כך הוא פירוש זה.
רגע, הנכון זה אומר שמשהו קורה שזה לא נכון?
לא. הנכון הכוונה יותר טוב. גם הפירוש השני הוא נכון. אבל הנכון זה הפירוש הראשון. ויש לדקדק, כי היו הניסיונות זוגות, כמו שזכרו אותם, זוגות, נכון? מהם 10 הניסיונות? בוא נבדוק עוד פעם. הוא כותב, שניים בים, שניים במים, שניים במן, שניים בסלב. נכון? זה זוגות זוגות. ובסוף זה מסתיים באחד בעגל ואחד במדבר פרן. כן?
ולמה זה שניים?
אז למה זה שניים? זה השאלה שהוא שואל. אז בואי נראה את התשובה שלו.
אבל
כן?
זה מופרש
בגמרא. במסכת ערכים. שניים, 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 שניים.
בשניים יש חזקה
כאילו? אם יש לך תשובה, אז אנחנו לא צריכים לקרוא את המהר"ל. כן. חוץ זה, חזקה זה בשלוש. טוב. ויש לדקדק, כי היו הניסיונות זוגות, כמו שזכרו אותם זוגות. וכך ראוי, כי העשרה בכל מקום הם חמישה כנגד חמישה. עשרה זה פעמיים חמש. יפה. הוא אומר, וכמו שתמצא הידיים, שיש בהם 10 אצבעות, והם חמישה מול חמישה. וכן אצבעות הרגליים, הם חמישה מול חמישה. והלוחות, שבהם 10 הדיברות, הם חמישה על לוח זה, וחמישה על זוהר זה. וחמישה הם מול חמישה. כמו שמפרש במדרש. כמו שנמצא בפירוש רשי ז"ל בשיר השירים. וטעם זה, למה זה ככה? ביארנו במקום אחר. פשוט. הדבר השלם זה איחוד הקצוות. נכון? לכן צריך שיהיו שני קצוות. לכן 10 חייב להיות מכפלה של, צריך להיות כפל של 2, של 5.
למה הדבר השלם?
כי איחוד הקצוות זה מניח שתי קצוות.
ושש זה בחילה של 3.
שש זה מכפלה של 3.
נכון.
נכון, אבל אנחנו מדברים על 10 עכשיו. שאם יש כבר 10, ו10 זה הכרחי בגלל שמדובר על מעלה עליונה, שבאה מזה שב10 מאמרות נברא העולם, ממילא יוצא שאנחנו צריכים לחלק את ה10 לשניים.
גם את המאמרות.
אה?
למה לשניים ולא לחמש?
כי אתה מדבר על קצוות. הקצוות בהגדרה זה 2. אם יש קצוות, זה 2.
יש אמצע, אבל זה 3.
אז זה 4.
למה?
לא, כי גם ארבע קצוות אתה מחלק לשניים, שתי קצוות מפה, שתי קצוות משם. תעשה ריבוע למשל, ריבוע יש לו ארבע צדדים, תשים אלכסון, יש לך שני קצוות. חמש זה תמיד שניים, אתה יכול לחלק חמש לשניים. כי פה אנחנו מדברים על מספר עשרה, יש עשרה ניסיונות, אם כבר יש עשרה אז בואו נחלק אותם לשניים. למה לא לחלק אותם לחמש? כי חמש זה כבר לא קצוות, חמש זה חמישה כיוונים, נכון? אין פה קצוות. מה זה חמש? זה ארבעה כיוונים ואמצע. מובן? אנחנו לא מדברים על אמצע, אנחנו מדברים דווקא על מה שמאחד את הקצוות. ייחוד הקצוות זה אומר שיש שני קצוות, חמש ומול חמש. כתוב שגם שמיים גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ, שבמעשי שמיים וארץ כתוב אף ידי עשתה ארץ וימיני טיפחה שמיים. זאת אומרת ששמיים נעשו ביד אחת, ארץ נעשתה ביד שנייה. ואילו במעשיהם של צדיקים, כלומר בית המקדש, נאמר מקדש השם קודנו ידיך, שני ידיים. זאת אומרת המקדש בא לאחד. מה? זה לא קשור לשאלה אם המקדש ירד מהשמיים או לא. זה אומר שהמקדש הוא חיבור של שמיים וארץ. לכן הוא עשוי משתי ידיים. חמש, כנגד חמש. אבל, משל, כמה דברים רעים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז? חמישה. ובתשעה באב כמה? חמישה. למה? כדי שיהיה עשר. כן. אבל, יש הבדל. כיוון שמדובר במידה רעה, לכן זה נפרד זה מזה, כאילו שתי הידיים נפרדו זה מזה. יש לך חמש מול חמש. אבל כשמדובר על ניסים שהיו בבית המקדש, עשרה ניסים נעשו בבית המקדש, מיוחד. כן. כי זה השלמות. מה זה השלמות של האחדות? זה ייחוד ההפכים. למשל. כן, בדיוק. יש שלמות שנובעת מן הניסיון, שהיא תולדה של עשרה מאמרות שבהם דברה העולם, כפי מה שלמדנו שהמספר עשר מורה על מעלה עליונה. אז זה מה שהוא יסביר לך. מה?
לא מסביר לי כאן. מה זה הצדדים האלה?
משל, אם יש, לא, למשל, אם יש ניסיון במים, אם יש ניסיון במים, חייב להיות אחד מימין, אחד משמאל.
מה זה?
זה חסד וזה דין. הרי פעמיים הם ניסו אותו במים, נכון? נכון או לא? במסע ומריבה, ואחר כך במריבה. במסע ומריבה זה אמצע דבירת החסד. מדוע? כי זה היה ברגע שיצאו ממצרים, שעדיין הם לא הספיקנו לקנות זכות קיום, וכל קיומם בחסד. ממריבה זה בשנת ה-40, נכון? בשנת ה-40 זה בבחינת תפילת המנחה, כשאדם צריך לתת דין וחשבון על ההתנהגות שלו. אז זה בבחינת נדע דין. מובן?
מה בעניין השבת?
אמן. שניים באמן. אחד זה היה שהם לא תותירו ואותירו, והשני אל תצאו ויצאו, נכון? זה היה ככה, נכון? שאני טועה. מה היה במען? שמה היה במען? כן, לא תצאו ויצאו, נכון. כלומר האחד זה גבול לחסד, והשני זה גבול לדין. כן, אותירו זה חסד, לצד זה דין. כי ברגע שדבר יוצא ממקומו, הדין מתוח עליו. נכון? אותו דבר לגבי הסלב. כן? בפעם הראשונה שהם אמרו בשבטנו על סיר הבשר, פעם שנייה שהם אמרו והספסוף אשר בקרבו התאהבות האהבה. כן? אז בשבטנו על סיר הבשר זה זכר, זה הגעגוע לחסד שהיה במצרים, שהיה להם הרבה בשר. התאהבות האהבה זה תאהבה למה שאין להם, זה בבחינת יציאה, זה מידת הדין. בסדר? שניים בים. מה היה שניים בים? אחד שהם אמרו נכון, בירידה ועלייה. הירידה זה חסד, העלייה זה דין. בסדר? כמו כן, אחד בעגל ואחד במרגלים. העגל זה תוספת אהבה, מרוב אהבה הם עשו עבודה זרה, ועד רבה חטא המרגלים זה מרוב יראה, הם יראים מלהיכנס אל הקודש. אז אם כן יש לך פה חמש מול חמש, נו מה הבעיה? נו. כן, זה אני. כן. הוא אומר כמו שכתוב במדרש. כן. כמו שתמצא בפירוש רשי ז"ל בשיר השירים. הוא כותב. דברים המפורשים במערה, למה אתה שואל אותם?
זה רשי המקור או המדרש?
הוא אומר זה מדרש המובא בשיר השירים, כלומר ברשי על שיר השירים. כלומר זה כנראה מקור שהמהר"ל אין לו, אבל הוא יודע שלרשי היה. בסדר? וכן תמצא שרמז, ותמצא כי עגל ופרן גם הם עניין אחד. זה שניים, כן? וכן, כלומר מה הקשר בין העגל לבין חטא המרגלים? שזה חטא ביחס לזמן. העגל זה הקדמת הזמן, והמרגלים זה איחור הזמן. כן, אנחנו אומרים, לפני הזמן זה עוד לא הזמן. אחרי הזמן זה כבר לא הזמן.
העגל זה חסד?
ודאי. וכן תמצא, זה העיקרון שאהבה מקלקלת את השורה. וכן תמצא שרמז הכתוב חטא המרגלים בעגל. שאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם. ופירושו, ביום פוקדי את מרגלים ופקדתי עליהם חטאת העגל. וכתיב, תישאו עוונותיכם, לשון רבים, דהיינו חטא העגל וחטא המרגלים, ודפירש רשי ז"ל ופרשת שלח לך. והטעם, כי בעגל חטאו כאילו היה חס וחלילה אלוהות זולת השם יתברך. ולכך אמרו, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. ובמרגלים אמר, כי חזק הוא ממנו, כאילו חס ושלום אין היכולת בו יתברך להוציאה משם. וכדאיתא במסרת עירובין ערכין. אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו המרגלים באותה שעה, כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. והרי לך כי חטא המרגלים כמו חטא העגל, רק כי בעגל שאמרו שיש אלוהים זולתו חס וחלילה, ובמרגלים אמרו חס ושלום כי אין הכל ביכולתו. דבר זה עניין אחד כאשר תבין. אם אין הכל ביכולתו, סימן שיש מישהו זולתו. רק שעל מישהו זולתו אומר חס וחלילה, ועל זה שאין ביכולתו הכל הוא קורא, הוא אומר לזה חס ושלום. למה פה הוא אומר חס וחלילה ופה הוא אומר חס ושלום? סתם כך. כן,
זין תמוז זה כנגד נתדים
וחסד. כן, חמישה דברים רעים בחסד, חמישה דברים רעים בדין. טוב, אנחנו בזאת נעבור לספר עין היה.